ניתן לו על המובה באוהל מועד, ועד מתי היא שימשה? המנורה שעשה משה, עד מתי היא שימשה? אוהל מועד, נכנסו לארץ, מה קרה הלאה? עם ניסיון לשילום, מגלה את המנורה שלנו. מה עם שירך? עד המינוס, יפה, נגיע לזה. מה יש רמז די שקוף בנביאים על המנורה של תקופת שילום? המנורה הספציפית של תקופת שילום. זאת אומרת, עוד פעם אני מסביר. מנורה שעשה משה, שעשה בצלאל, היא שימשה במדבר, נכנסו איתה לארץ, נקמו אוהל עבר הרבה נדודים, התחנה הסופית שלו הייתה שילה. אגב, במאמר המוסגר, כמה זמן עמד מקריאה שילה? במילים אחרות, קרוב לזמן שעמד הבית הראשון. זה דבר שלא תמיד מדגישים אותו. זאת אומרת, אורך זמן שמשכן שילה עמד קרוב ל-400 שנה, דהיינו כמעט כל הזמן של בית ראשון, אז זה לא מין תקופת מעבר ביניים. ניר, שואל אני, האם אתם יכולים למצוא רמז די שקוף בנביאים למנורה הדולקת במשכן שילה? מצוין. ונר אלוקים טרם יכבה, כתוב בשמואל. עכשיו בואו נפרש איך אנחנו מפרשים לעצמנו את הסיפור. תפתחו בבקשה בספר שמואל. בשמואל פרק ג' פסוק ג', בנר אלוקים טרם יכבהו, שמואל שוכב בהיכל השם אשר שם ארון האלוקים. בבקשה, מה פשט משמעות יש לפסוק הזה? ותראה, נראה פשט עוד יותר פשטי, אבל בפשט פשט, איך אתם מפרשים? מה קיבלו? שואלה
ראשון מוקדם.
שואלה ראשון מוקדם. כמובן שהשינה לא הייתה בעזרה, כי אין שינה בעזרה, אפילו למלכי בית דוד שיש להם ישיבה בעזרה, בשינה עשו. איזה הלכה מעניינת נגזרת מפה, ומתנהל גם דיון אפילו בפושקים האחרונים, כולל המשלבורי. מתי? מתי יהודי ישב בבית כנסת חוץ מזה שחוטף תנומה בזמן שעושה משנה? מי שעושה תיקון בליל השבועות הולך לישון, אז שילך לישון. חבל שעושה תיקון, לא עושה תיקון אלא קלקול. אתה צודק, אני מתכוון לאלה שלא הולכים הביתה בליל יום הכיפורים. יש מקומות שאז מי שמתכונן להיות ער בליל יום הכיפורים, ניחא, תופס אותו תמורה, תופס אותו, אז הוא אנוס. אבל יש מקומות שלכתחילה אנשים מסתרים מעל על הספשנים ועושים את הטלית קר לראשם וכו' וכו'. השם כתוב שלא לישון גם בסמוך לארון הקודש. דיינו, גם ששמואל שוכב, לא בהיכל השם, אלא זה אומנם זה כתוב, אבל הכוונה היא ללשכות המרוחקות יותר. יפה. אז הפשט הפשוט, נראה אלוקים תם נכבה, הוא הלך לישון מוקדם. שבדרך כלל היו נותנים שמן בקנקנים, במידה שתספיק עד למוחרת לבוקר. אלא לא תמיד זה עמד ככה. איזה משמעות למידה הזאת יש לגבי ענייני חנוכה?
שומע אפילו על אינטרנט האורחים?
נכון, זה בכלל, אבל מה זה בקשר לענייני חנוכה?
תלוי לי איך אתה מאמין את הנס.
סליחה, בפה של ויניס.
זה היה...
שהפח, הפח היה מידה סטנדרטית שעמדו, לא היה לפח קטן, מה תיבור של הפח הקטן הזה? חוץ מזה שבגן הילדים נשארו את הפח קטן, פח קטן, שם נתן, כשהיו קודשים את הזיתים, היו ממלאים אותו בכמויות, וזה היה במלאי של המקדש, והם היו לוקחים דרך קבע במידה שווה, כדי שגם בלילי טבת ארוכים זה יספיק. אז נראה, לוקחים דרך לבין משמע, שהוא היה כבד לפעמים. אלא לא, 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 לא שמענו שיש מצווה להיות ירים כל הלילה, שאם הוא יכבה ידליק אותו מחדש. אז היו לי פעמים שהיו באים הכהנים בבוקר, והיו מוצאים תאורה, כמו שכתוב ברמב"ם, בהלכות עבודת כלי המקדש, אפשר לעשות את זה וכו'. עוד פעם? יש להבדיל בין, אני מתכוון לגמרא בשבת, שהיה נס שנר מביא לא קבע. אז אם אתה כבר כן מדבר על ניסים, מה אומרת הגמרא ביומה? שארבעים שנה קודם חורבן בית שני, אז היו מוצאים אותו כבה, הדלתות לא היו נפתחות, היו כל מיני סדקים בנס הזה. משמע שדרך הטבע יכול להיות להיקבוק. אבל העובדה היה שישראל עשו רצונו של מקום, אז הניסים הללו עבדו. בסדר. אגב, יש לזה השלכה לא מבוטלת לבעיית נס חנוכה בכלל. והיא מה?
למה?
עמידה שהיה מלא ניסים. המשנה בראש מסכת אבות בפרק ה' מדברת על שלא נמצא פסול בנוזר. הייתה רשימה. אז מה עשו סקנדל גדול? משמן שדולק בצורה כזאת או אחרת, מפח קטן שמונה ימים, ושהיה לחם חם כי יומי לקחו, זה היה נס כל שבת, וכל מיני ניסים אחרים שהיו במקדש. אז זו שאלה לא מבוטלת, למה הנס הזה קיבל סטנדרט מיוחד במינו, כשהוא נכנס לחברה די נורמלית. בסדר.
אם נשאלנו הקופייה של כלל מהנס לשמונה ימים, אבל לא ידע נס לכל...
אדוני היקר, אני אספר לך סוד שאם לא הייתי ספר 500 תירוצים לקופייה הזו. עד היום ידעתי שיש ספר עם 101 תשובות. אתמול ראיתי, לא בדקתי לכל... ראיתי, נכנס את דבר כלום, שחמש מאות תירוצים לקושייה של הבית יוסף. אז מילה, יודעים, לילי חנוכה ירוקים, נותנים גפקס, אוכלים, ואומרים דברי תורה! אז אני יודע, עוד שנה, מסתברו, 500 תירוצים, יפה נורא. על כל פנים, אני חוזר לנר אלוקים טרם יכבה. אז מה ראה כתוב להדגיש את הדבר הזה? מה הנפקים? אז הוא אמר בצדק שהכוונה היא שהוא הלך לישון מוקדם. מה זה נפקים הנה לנו לגבי העניין?
אולי זה סוג של משל, לא משל. זה כאילו...
סליחה, ברגע שאתה מוציא אותו מפשוטו, ואתה יכול כמובן להביא את דברי חז"ל, הוא זרח שמשהו בא שמת שמניח לאלית, אתה מרגיש בעצמך שזו דרשת חכמים, זה כלל גדול שאני עכשיו לא יכול להוכיח אותו, אבל הוא מוסכם. כל מקום שיש דרשת חכמים, משהו בפשט העיק להם. חכמים לא נתפלו סתם לפסוק. כל מקום שאתם מוצאים דרשת חכמים, משהו בפסוק לא חלק. ואתה רוצה לפרש אותו על פשוטו, זכותך. אם לא, יש לך דרשת חז"ל. אבל נר אלוקים טרם יכבה. אז אמרת בצדק שהוא הלך לישון מוקדם. למה זה נפקי מיני? למה זה יש לזה השלכה גדולה מאוד על המשך הפרק, דבר יסודי מאוד?
כי ככה יודעים שמי שדיבר אליו חשב שלא רואה לו הקדוש ברוך הוא. ככה הוא יכל לראות שאף אחד לא מדבר.
הוא עיבול, אתה כיוון, רגע, אתה שמע, אתה שמעת את זה פעם?
כן. הרב
אליש. אז כבר, בשם מי הוא אמר את זה כבר? רב יוסף קרא, אתה שמעת עליו, רב יוסף קרא היה פרשן צרפתי מבית מדרשו של רש"י. קרא, הוא היה פשוט עוסק במקראות. ביוסף קרא יש לו כמה פירושים על כמה מספרי התנ״ך, כנראה שכתב על הכל, אנחנו לא, לידינו לא הגיע. ואז הוא אומר את הסברה, אבל לפני זה אני רוצה למצות את מה שהוא אומר. מה מסופר בהמשך הפרק? בהמשך פרק ג' בשמואל א'.
אני מקבל את הנבואה הזאת.
אני חושב שאני מדבר.
כן, אתה צודק, אבל לא אמרת הנושא. הנושא הוא ההתגלות הראשונה שהייתה לשמוע.
אני אמרתי לך משהו, כל עוד שהנר דודק, ישנה התגלות מסוימת?
לא אמרתי את זה, לא. זה לא. ההתגלות יכולה להיות גם בחושך.
הוא אומר שהוא שכב לשם מוקדם, זה
היה... אז מה?
בחלום הוא קיבל את ה...
אתה תנו, אז מה? סליחה. אז קודם כל, אנחנו למדנו פה על פי דרכנו, שיש בפרק עדות לחוויית הנבואה. אני אסביר לכם למה השאלה הזאת היא שאלה הכי בסיסית שישנה בתנך. הכי בסיסית. כי ממה התנ"ך שואב את ייחודו? מזה שהוא ספר הנבואה. עכשיו אתה יכול אולי להגיד לי בשפה נורמלית מה זה נבואה? אני לא יודע. אני יכול ללך מסביב. נבואה זה קשר לא קונבנציונלי בין האדם לבין משהו מעליו. מה זה? אז עכשיו ככה, אז אם אני, היה לי פעם דבר כזה, אז אתם מתארים לעצמכם שאני לא הייתי מספר לכם. אם לא היה לי לדבר, איך אני יכול לדבר? התשובה היא באמת, רק הנביאים ובני הנביאים, אלה שבלשון הרמב"ם מתהלכים בדרכי הנבואה, יכולים לתאר את זה נכון. מה שאנחנו יכולים לומר זה מסביב. אותו פסוק יסודי מאוד, שכבר הזכרנו כמה פעמים בסוף פרשת בעלותך, מה כתוב שם? זאת פרשת
בלופה.
אם יהיה נביאכם השם במראה, בחלום הדבר בו, וזה הרי קשור למה שקראנו פרשת ויצא. מה הפשט שהקדוש ברוך הוא מדבר אל משה, אל הנביאים בחלום? איך זה? הוא רואה חלום, הוא שומע, הוא יודע שזה חלום בזמן שהוא חולה. זה הרי מסתובב לו חלום נורמלי. זה משהו מיוחד במינו. הווה אומר שמה שאנחנו יכולים לדבר על הנבואה זה רק מסביב. אנחנו יכולים לאסוף עדויות שמפוזרים במרחבי התנ"ך ולנסות למיין בהם. אני הזכרתי את זה במשפט אגבי בשיחה ומשתום לא כולם הבינו. תפתחו בבקשה בשמואל א' בסופו, פרשת בעלת האות. בפרק חפה, בשמואל א' פרק חפה, בפסוק ו', וישאל שאול בשם, דיינו, ברורים ותוכנים, ולא ענה הוא השם, גם בחלומות, גם ברורים, גם בנביאים. תשמעו בבקשה מה שכתוב באותו הפרק בפסוק ט"ו, כששמואל, וזה עצמו, כל הפרק הוא מאוד מאוד מורכב. זאת אומרת שיש כוח ביד בעלת האור, אז היא העלתה אותו, או היה נדמה לו שהעלתה אותו, למחלוקת גאונים גדולה. אז מה כתוב פה? ואלוקים שר מעליי ולא ענה להיות גם ביד הנביאים גם בחלומות. עכשיו אני שואל, מה טיב היחד בין שני הפסוקים? בפסוק ו' הדירוג הוא חלומות, אורים ונביאים. זה דירוג מהקטן עד הגדול. זאת אומרת שהחלומות זה הדבר הכי פחות, והאורים והתומים זה דרגות יותר גבוהות. ואם כך, אז מה הוא אומר גם ביד הנביאים, גם ביד החלומות בפסוק ט"ו? אז חז"ל כבר עמדו על השמטת האורים. וכמובן מה היה תשובה? שהוא התבייש לומר, כי הרי לא היה לו את ההורים בגלל מה שעשה בנו. אז בסדר, אז צריך ללמדתי לו ההורים האלה. אני רק מראה שכשאמרתי שלחפש במרחבי התנ"ך ראיות לנושא הנושאים הנבואה בתנ"ך, זאת אומרת איזה נתונים, רסיסי נתונים אני יכול לקבץ מכל מרחבי התנ"ך ומהם לנסות להביא. אותו דבר פה, למה הפרק הזה של שמואל בשמואל א' פרק ג', למה הוא כל כך יסודי בהבנת עניין הנבואה? אני שואל, למה הוא כל כך יסודי בהבנת הנבואה?
יש הפרדה בין הנביאים לחלום.
אני מדבר על פרק ג', פרק ג' בשמואל א', המספר על חוויה הנבואית של זכה לשמואל.
כי הוא חושב שמדברים
עליו. הוא לא מודע לזה.
מה הוא עשה בדיוק באותו רגע?
חזק יותר.
הוא לא מודע לזה.
טוב, זה ירש מה שאתה אומר. עכשיו בכך, למה למשל שינוי שמתחולל אצל אחד מהחברים, אצל אחד מהחבר'ה, הוא לא כל כך מדהים, הוא לא כל כך מגרה אותי כמו של הנבואה. הרי עד אותו לילה היה שמואל אחד מהחבר'ה, היה נער, קשה לי לצפות אם הוא שיחק בסטנגה או אני יודע מה, 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 איך הוא בילה תקופת הילדות שלו שם במסגרת הכהונה וכו'. יום אחד פתאום הוא נעשה לנביא. שנינו אותו הכפר. מה קרה לך? איך זה עבר עליך? מה קרה? זאת אומרת, אני מלווה אותו, ושנינו מבינים אחד את השני, כי שנינו חווים אותם חוויות, חוויות נפשיות, חוויות פסיכולוגיות, חוויות רוחניות, חוויות. אני מבין אותו, אני מבין כל אחד. איפה אבא שלך יודע איך כואב לי בשם? כי מסתום הקרב לו גם כן פעם, אבל אנחנו רופא אחר. כמובן שזה לא יהיה כמו אותה בדיחה מפורסמת בתקופה קדומה, כשלא היו רוקחים בעיירה, אז היו כל מיני אלה שעשו את עצמם רופאים. בקיצר, במשך שנים היה אחד שהיה כזה סגן רופא, משהו כזה. בקיצר, יום אחד הוא חלה, אז הביאו את הסגן מהעיר השנייה, אז מתחיל עם השלוט הדופת. אז הוא אומר לי, ינקי, הרי אני ואתה יודעים שאין דופת, אז מה אתה עובד עליי בעיניי? זאת אומרת, הוא כל השנים עבד על העיניים וחיפש דופת, מה הם דברים בתאים? הלכנו יחד, יום אחד פתאום, נהיה לי שמואל נביא. כשאני מתחיל לקרוא את הפרק, אני מבין את כל החוויות ששמואל ימידים. הוא מבין... אני אגיד לכם מה מעסיק אותי. תפתחו ירמיהו כתב. בוודאי זה דרגה, אני שואל במה היא
דרגה.
אתה מבא לנקודה. תפתחו בבקשה ירמיהו כתב. פסוק תז. מה כתוב שם? נמצאו דבריך באוכלה ואין ברכה לי לססון ולשמחת לבי לבבי ונקרא שמך עליי השם אלוקי צבאות. מה ירמיהו תדבר פסוק תזיין, מה אני יכול לומר פה?
שזה שמחה.
לא,
זה גם רואים את שאול.
זה נכון, אבל כאן כתוב דבר יותר עמוק. תפתחו בבקשה יחזקאל ג', גיליתי שכולכם תגידו לי איזה מילה. בא, יחזקאל ג', פסוק א', מה כתוב? לאכול את המגילה הזאת, ואפתחתי ויאכילני את המגילה הזאת, ואוכלה, ותהי בפי כדבש למטה. הנביא ביקש להדביק אותנו באיזה תיאור שמתקרב לזה. אז הוא אומר, זה הרגשה של סובה, מה שנקרא בשביל הרגשה של מלאות, ואני מלא, ואני מלא בדבר מתוק מאוד טוב, ונמצאו דבריך באוכלים. היה לי איזה, זה ממש הטרומפייטר, זה טרומפייטר, זה, אני לא יודע. זאת אומרת, הנביאים לא היו להם מילים במילון האנושי בשביל לתאר חוויית נבואה. לכן הסיפור הזה של שאול, של שמואל, הוא כל כך חשוב לנו, כי עד שהלך לישון הוא היה יכול לתאר לי, ואני הייתי מבין אם היה מתאר לי הרגשה של צמאון וכל מיני הדברים כאלה. ופתאום בלילה קרה לו משהו. הערת הייתה מאוד נכונה, האם זה דבר מודרג, האם זה בעלה בפתע פתאום, לא יכול עכשיו להיכנס לנושא הזה. אני רק מתכוון לומר שנר השם טרם נכבה, הייתה כנראה, אני אומר זה בשיא הזיר, שחלום נבואי לא בא על האדם בתוך שינה עמוקה. שינה עמוקה, אני אומר את זה בלי ש... אני יכול קצת להוכיח דבר כזה, אבל באמת אני אומר את זה ממש בזהירות. שינה עמוקה עמוקה היא באמת חלום חלומי שחוקרי החלום ידברו בו. כאן מדברים על דבר שהוא על הגבול. הגבול נין ולא נין. אני מצב ער ולא ער. תפתחו בבקשה איוב ד' נדמה לי, או איוב ה' מיד נראה, ושם יש תיאור דומה לזה. איוב ד' כן, פסוק יוד ב', למה לא פסוק יוד ב'? ואליי דבר יגונה ותיקח אוזני שמפנו את זה, התיאור של אליפז, ורק אליפז שהוא הגדול שבראי יוב מספר חוויה כזאת. בסעיפים מחז יונות לילה בנפול תרדמה על אנשים, זאת אומרת במעבר בין סעיפים, ככה רוב שערפי בקרבי וחזיונות לילה, היה אחד לא כאן בישיבות שהיה הולך לישון, היה מבקש מחברו שאתה תראה שאני נרדם תעיר אותי, תעיר אותי, נרדם שלי, ואמר לו שאתה תראה שאני נרדם עוד פעם תעיר אותי. מה השתגעת? מה פתאום? אומר תראה, כשאני ישן אז אני לא מרגיש שאני ישן, המתיקות של השינה זה רק במעבר. אז אני רוצה לכבוד את הנה עוד פעם, אז תעיר אותי עוד פעם כדי שאני אוכל עוד פעם לצלול לתוך השינה. זה חתיכת עוד למה זה, שיהיה לו הנה. אתם צוחקים?
זה לעשות גם בבוקר
הרעיה שלו באת היום לתפילה. אספר לכם סיפור שאני לא יודע אם אפרים לשמור, הוא היום פרופסור גדול באוניברסיטה העברית, אנחנו נפגשים, למדנו בישיבה ביחד, והוא גם כן לא היה מהמאדרים לבוא לתפילה, בוודאי לא בשבת. קיצר, יום אחד הוא הגיע לאוכל, אבל מאוחר כבר בשלטידת שבת, אמרו לו, פלואיני, תשמע, היה קישקי, זאת אומרת, היו מאין מולאים, הוא היה אוהב לאכול טוב, בקיצר, אז הפסדת, לא יודעת את זה. אז הוא יעשה לי טובה, תגיד עוד פעם, קישקי, ולאכול אני לא יכול, אבל תגיד את המילה, הוא קישקי, ושאס מייסר היית שנוטף לו השומן, והיית קישקי, אם לא לאכול, לא יכול הפחות להגיד את זה. זה חתיכת עולה מה זה. אז, בסיפים החזיונות לילה, זה מעבר. המעבר בין המצב של עירנות גבוהה לבין תרדמה חלקית. יכול להיות שזה מה שרמוז יותר בנר אלוקים טרם יכבה. מה שאמרת בצדק, שבתחילת השינה, בלילה ראשון מוקדם, הכוונה היא שכנראה, שוב אלף זיר.
זה לא זירה?
לא. רבי יוסף קרא אמר את מה שהוא אמר. תכף אני אסביר, אבל רבי יוסף קרא פשטן, לא חשף כאן, הוא לא התמודד פה עם בעיית הנבואה הרמוזה. הוא אמר סתם ככה.
למה הוא רץ לאלי כל הזמן?
מה קרה? הוא אומר מה היה? תפקידו של שמואל היה לנעול, היה נער, היה לנעול את שערי השילו וכו' וכו'. פתאום הוא שומע צועקים שמואל, שמואל, הוא שוכב בחדר השחור. למה לא עלה בדעתו שיהודי אחד נסגר, עמד 18 בערבית, לא תפנות, אבל אני עמד ערבית, העריך ב-18 אוי ששולם, למה אוי ששולם, הוא רואה פתאום סגרו לו את הפסמטר, סגרו לו את המשכן, הוא לא יכול לצאת. הוא אומר, רגע, היה פה איזה ילדון אחד, שמואל, שמואל, למה הוא רץ לאלי פעמיים? כי שהיו לו נתונים לחשוב שזה לא אלי, מכיוון שהרי הכל לא היה קול, זה הרי פשוט הפתרון שבכל אביב נדמה לו וכולי, היכול היה לחשוב שזה יהודי אחד נסגר במקדש. אז זה אומר, תראה לו, אם תראה מכבה, הוא רץ, וכשהוא רץ מקום הזה, אז היה אור, היה אומנם אור קלוש, אבל היה אור במשכן. אז הוא הבין, הוא לא ראה אף אחד, אז הוא הבין שזה מישהו, הוא לא ידע לפתור אותו, אבל זה לא איש. זה אמר רבי יוסף קרא פשטן בנר לא גימטר מרבה, שבעזרת האור שהיה, הוא גילה שאין אף אחד בה. זה הרי, זו שאלה שמתחקרת עם צדדים הלכתיים, יש מעילה, אין מעילה, איך מותר להשתמש באור? אנחנו עושים שמש, למה אתה מדליק שמש? אם אתה מדליק את החנתייה בפתח הבית או בחדר המדרגות, אז אתה חוסך לעצמך, נניח בליל שבת אתה לא יכול להדליק את החשמל בחדר המדרגות, יש לך את העולה לאור הנורה, אתה עושה שמש כדי שזה לא יהיה מינוי של המצווה. אבל על כל פנים, זה הפשט שאומר רבי יוסף קרא. לפי הבנתנו, יש פה רמז ליסוד הנביאי. אם פעם בעזרת השם נשנה את הסוגיה של נבואה, נשוב לתמצת את העניין הזה. על כל פנים, זה הרמז הבהיר האחד למנורה שעשה משה, בצלאל, ושהיא נכנסה איתם לארץ. אמר מישהו פה בצדק, זה היה עד המקדש. מה קרה רבותיי במקדש?
שלמה בנה הכל מחדש.
ו?
בנה את המנורה גם מחדש.
אתה מתחיל לנחש, מדוע? כי אתה אף פעם לא למדת מלאכים א', למדת מלאכים א', הוציאה לפרק, לא, באת לפרק ו', דלגו את זה, המורה, לדלג את זה, תפתחו בבקשה מלאכים א', ותגלו, אם אתם לא יודעים, תלמדו גמרא במנחות, תלמדו את זה מהגמרא במנחות.
עשר מנורות ועשר שולחנות.
אהה, כן יודע. אז תפתחו בבקשה במלאכים א', פרק ז', בפסוק ויה שלמה את כל הכלים אשר בית השם, את מטבח הזהב, את השולחן אשר עליו לחם הפנים זהב, ואת המנורות חמש מימין וחמש משמאל לפני הדביר זהב סגור, והפרח והנרות והמלכה זהב וכו' וכו', בסדר, הכל זהב. נו,
אתה עושה את כל הכלים
מחדש,
חוץ
מהארון
המנורה.
חוץ מי?
הארון
המנורה. הארון בכלל לא נזכר, פשוט.
אז חוץ מהמנורה.
אני כתוב במנורות.
הוא הוסיף.
לא, הוא הוסיף ונוסף עוד את המנורה.
תוכיח מהפסוק.
כתוב שהוא עשה את המזבח ואת השולחן.
לא מספיק.
לא כתב שהוא עשה, הוא כתוב ואת המנורות חמש מימין חמש משמאל.
אז מה?
לא כתוב שהוא עשה.
עוד יותר יחיד.
על כל האחרים, היה שלמה את כל הכלים והמנורות
נשארו יותר פשוט.
מימין למה?
יפה מאוד, מימין למה? נכון, מימין למנורת משה. במילים אחרות, היו 11 מנורות במקדש. 11 מנורות. זה עוד דבר, אני עכשיו עוזר במנורה. והמנורה של משה עמדה באמצע. ומכאן ומכאן עמדו מנורות שמחלוקת רבי יוסי וחכמים, איך היו מדליקים? היו מדליקים רק במשה והם היו רק לדקורציה, או שהיו על פי תורנות, פעם במנורה הזאת או פעם במנורה אחרת? כי יותר מזה אי אפשר, הוא רק מדנה, אבל טויסי וכו' וכו', אבל בהדלקה היה מנורה אחרת. עכשיו תראו דבר מעניין מאוד, תפתחו בבקשה במלאכים א' בפרק האחרון. בפרק חפה. במלאכים, סליחה, מלאכים ב', סליחה, 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 מלאכים ב'. תמצאו לי את הפסוק, אני לא מוצא את הפסוק, כי אין פסוק כזה. אבל, תסתכלו נניח פסוק יוטט בר. אשר זהב, זהב, אשר כסף, כסף. במילים אחרות, יש פה רשימה של של הכלים שהם לקחו. תפתחו איפה אתם מציעים לי לבדוק את זה בירמיהו נ"ב. תפתחו ירמיהו נ"ב. ירמיהו נ"ב. פסוק י"ט. ואת המנורות ואת הכפות ואת המנקיות אשר זהב זהב אשר כסף כסף לקח אף טבחים. אז קודם כל לא כל כך ברור כסף של מה, מנורות של כסף. אז יש פה הדגשה של מנורות
ברבים.
יפה, ברבים. וכששם זה בכלל לא נזכר, נדמה לי שהגמרא ביומה, הגמרא ביומה בסוף פרק ראשון, שהיא עושה חמישה דברים שהיו חסרים בבית ראשון, בבית שני שלא היו, שהיו בבית ראשון, אז הגמרא אומרת כמה מונה, רב קוויגר שם בגיליון הש"ס מאיר על ה... שיש בתרגום הגרסה וגם מנורה. זאת אומרת שמנורת משה, שמנורת משה, כי אחרת איזה מגע היה יכול להיות לנו עם מנורת משה אם לא היה פה הוכחה רמוזה מן הכתובים שהיא הלכה בגולה,
שהייתה
עובדת ביחד עם הכתובים. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שהשאים אותה לבית שני, ואם היה בית שני אז מה? אז אם נניח יש איזה חתיכת הווה אמינא שהמנורה של משה התגלגלה גם בבית שני, אז מה? אז היינו נפגשים איתה בשער טיטוס. וכאן הרי יש לנו חתיכת מגע יד, הרי יש לנו את התבליט. אז המנורה בשער טיטוס היא בעיה מורכבת מאוד. האדמו"ר מחב"ד האחרון עשה מזה פה סקנדלים גדולים. הרגליים של המנורה אין לה שום מקום. איפה יש לך את זה? על פי חוק הצטרלי אותך את זה עכשיו בכיס.
מעשה המנורה, תבליט מנורה.
מעשה להיות לך בכיס על פי חוק.
תודעת זהות.
תודעת זהות. הסמל של המדינה. הסמל של המדינה יש לה את המנורה, והמנורה יש עליה רגליות, לא רגליות אלא מלבנים כאלה. מה היה הבעיה, רבותיי? היה פעם מישהו בשער טיטוס. במלבנים האלה מה מצויר בפנים? מצויר ציור של דרקון אלילי. איי 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 איי. מה אפשר? מה אפשר?
האומן היה
דקורטיבי. יופי, אבל איך החכמים נתנו לו הור מכובד בבנבוט הגיבור?
לא, יכול להיות שהאומן של השער היה דקורטיבי. הוא שכתב קצת את מה שהוא ראה.
למה הוא שכתב? כדי
לא היה
אמור. מה?
לא היה אמור.
כדי להעליל את
ה... מה, הרב הרצוג התחבד בבעיה הזאת, הוא כתב מאמר נורא נחמד. הוא אומר, אני מנסה לשער. זה היה מזהב טרור. בדרך בספינה זה נשבר. זה נשבר, הביא אותה מנורה מירושלים לרומא כדי שיוביל אותה בתהלוכת הניצחון, נשברה. אז כדי לאפשר את נסיעתה, מסר אותה טיטוס לאומנים הרומאים, והם עשו כמו הרומאים, הם עשו את מה שהם הכירו ברומא, במנורות כאלה. סברה ישרה, יפה מאוד, נחמדה מאוד, ומזה התגלגל כל הדיבור הזה. מאפקימין שהמנורה כפי שמצוירת ברמב"ם, תבדקו למשל בפירוש המשנה שהרב קפח תרגם במנחות, ששם מופיע המבנה של המנורה, שם יש רגליות ושם כתוב ואני אצייר לך. הרב קפח תרגם מהמקור התימני הערבי, והוא טוען שיש פה הוכחות שזה כתב יד של הרמב״ם או שזה מאוד אותנטי. אז הרמב״ם כך תפס וצייר כמין איך קוראים לזה שמעמידים חצובה כזאת, חצובה עם רגליים כאלה שזה עומד עליו. על כל פנים זה רמוז איפה ביסוד הזה של המנורות. אבל עכשיו תראו דבר עוד יותר מעניין. תפתחו בבקשה דברי הימים בית. דברי הימים בית, אני לא זוכר, אני רק זוכר שזה בעמוד העמודי למטה. מזה אתם לומדים שכדאי ללמוד כל יום פרק בתנ"ך, מתנ"ך קבוע. ואז גם אם לא זוכר, אז המוח שלכם מתעלם, אז רואים את זה ככה. כשרחבעם מדבר עליהם, בפרק, כן, כמו שאמרתי, במלאכים, בדברי הימים ב' פרק י"ג, פסוק י"ד. כל הסיטואציה. היה פירוד, זאת אומרת, המלכות שומרון, מלכות ישראל, עשרת השבטים ירובעם בנבט, פורשים, בונים לעצמם ממלכה בפני עצמם. היו כל מיני ניסיונות, גם צבאיים, גם פסיכולוגיים, גם תעמולתיים, להחזיר אותם. אז פה בפסוק ד', אני קורא בדברי הימים ב' י' ג', ויקום אביה מעל להר צמריים אשר בהר אפרים, זה כנראה אי שם בסביבת עופרה, ויאמר שמעוני ירובעם בכל ישראל. ויש כאן דרשה ארוכה מאוד, התחילו מתחילה היינו יחד, היה דוד וכו', ואתם עזבתם בניתם עלי זהב וכו' וכו' וכו'. במילים אחרות, יש לו מגמה ברורה ובצדק לסגב את מקדש ירושלים, לסגב את עבודתו, את יופיו, ומה אתם הולכים ובונים לכם במה בפני עצמכם. אז הוא מתאר מה אנחנו עושים, נניח פסוק ט', הלא הדחתם את כהני השם, את בני אהרון והלווים, ודעת לכם כהנים כמה ארצות, והיה לכם כהנים, ואנחנו, פסוק י', אנחנו השם אלוקינו ולא עזבנו, וכהנים משרתים לשם, ומקטירים לשם, פסוק י' ד', ומקטירים לשם עולות בבוקר בבוקר ובערב בערב, וקטורת סמים ומערכת לחם על השולחן הטהור, ונורת עזה ונורות האלה בערב בערב, כי שומרים אנחנו את משמרת השם אלוקינו ואתם עזבתם אותו.
נורה אחת.
יפה, והנה עמנו ראש האלוקים וכו' וכו'. אז מה אומר? לא תצליחו בסוף פסוק י"ב, תחזרו, יופי. יש פה עדות אגבית, זה מה שאמרתי, מפוזר בתנ"ך. וכאן יש קושיה חמורה. הוא ביקש לצלם מצב שהיה במקדש שלמה. היה לו כל האינטרס, קודם כל, אין סיבה שלא יגיד דברים אמת, שלא יצלם את מה שהוא על פי אמת. ב', הוא ביקש הרי לסגב את זה ולהגיד להם, רבותיי, עד שאתם תגיעו למצב של מקדש שלמה, וכאן יש מקדש, הוא כבר עומד קרוב ל... 80 שנה, נניח 40 שנות שלמה, עוד קצת עלייה, בסדר, 50 שנה, הכל זה מקדש עם, עם, עם הרבה תפארת. והוא היה צריך לפאר אותו מקסימלית, נניח יותר ממה שבאמת, אבל לכל המועד את האמת בוודאי. אז למה הוא פה מגמד לי, ובמקום לדבר מה שאמרת רק רגע, על לחם הפנים, עשר שולחנות, לדבר על מנורות, הוא מחזיר את המנורת הזהב ונרותיה לבעיה בערב, ובכלל מתעלם מן העובדה שמדברים פה על עשר או על 11 מנורות זהב שהמשקל שלהם כל כך גדול.
הוא קורא לבער, וגם המחלוקת במנחות הדליקו מנורה אחת כל לילה.
יפה, תרצת לי לבער, ומה קורה עם מערכת?
מנורת הזהב ונרותיה לבער בערב. הוא מנורות הזהב ונרותיה לבער אחת כל לילה.
בני שלא כתוב, כתוב שהוא א' כתוב שישלים, אבל בני שלא את הכלים
בכל מיני החורבן בחורבן
תמריתו את הברית. בני שהברבנל אומר את זה הברקה כל כך מיני ובית. למה למרות האמת היה לאביה בנו של רחבעם אינטרס לא להזכיר
מנורת משה דווקא
שהם לא יבנו את הקים
שלא יגידו שכאילו שינו
גזלנים מה קרה? אנשי ירושלים מבקשים להוכיח ולשכנע את האם שהם מדברים בשם האמת האורגינלית. הם חושבים, הרי יש מחלוק מהיהדות האורגינלית. למשל, ראיין פרשת שבוע, איפה בנה ירובעם במסגרת החיפושים ותעשיית המקומות הקדושים? איפה?
בדן.
ואיפה עוד? במסגרת הנידותים שלו הגיע למקום בעייתי מאוד. עוד מקום כתוב מפורש, אני לא מבין, אתם לא בתנ"ך, אתם לא מבין, שמה אתה יודע מה שמה? מה שמה? אני שמעת מה שאני שואל, בגלל שאמרת לי תשובות. מה אתה אומר לי מה? תבדקו במלכים א' פרק י"ב פסוק כ"ה, פרק י"ב פסוק כ"ה,
א'
ר', ויבן ירובעם את שכם בארפיים ניחא וישבה, כנראה זה לא הלך, לא הייתה הידקות, ויצא משם ויבן את פנואל. תסבירו לי מה למדנו פרשת פנואל? זה בעבר הירדן, גיבלתי, ראיתי פנים אל פנים ותנצל נפשי, אומר יעקב. אז במסגרת החיפושים שלו הוא הגיע עד עבר הירדן, מה קרה? ומי ילך אחריו? מה פתאום ישמעו לו? חזר, כי אתה תגיד
סברה. אם היה שם פעם אחת שראו את אלוקים, אולי שם
חזק עוד יותר. מה הייתה המחלוקת? יש הרי מצווה, יראה כל זכוכה את פני השם אלוקיך. איפה זה מקיים? אז מסור חזל אמר ירושלים, אמר איפה כתוב ירושלים?
זה לא כתוב
בתורה. מה אמרו לשומרים, מה אמרו לבגלוניסטים, איפה זה כתוב בתורה? אל תפסיק עם חזל, איפה זה כתוב בתורה? אז הוא אומר, למה קרה לזה פנואל? קראתי פני, יראה כל זרוחה את פני, אני דרשה ירובעמית. פנים אל פנים, זה פנואל. אז יראה כל זרוחה את פני השם, פונים בפנואל. במילים אחרות, הדיון ביניהם היה מי היהדות האורגינלית, מי האותנטי, רפורמים, קונסרבטיבים, מימד, מה שאתם רוצים תכניסו לי פה. כל אחד רוצה להגיד מה הוא, את כל המייס הזה. אז הוא אומר להם, מה? אז אביה מסך חשבון, אם הוא יגיד, יש 10 מנורות, אז נכון הוא שיסגב את זה באוזניהם, אז אם יגיד לו, רק רגע, אז גם אתם ישנים, הרי כתוב בתורה מנורה אחת. אלא מה? פרשנות, אז אני גם כן פרשן, אז גם יש לי פירושים. אומר אברבנאל שלכם הוא דקדק לא לספר שום דבר על שינוי, אנחנו יהודים אורגינליים, יש לנו. אז גם בביטוי הזה מנורת הזהב, גם אם היו מנורת הזהב, הוא מביא את הדבר הזה. הרי לכם דוגמה, איך אם אתה מדקדק, אתה מוצא במרחבי התנ"ך כל מיני ראיות שמסבירות את המעמד המיוחד שיש למנורה. אבל יש עוד כמה מנורות, בינתיים תיתנו לה כסף לדבר עליו.